שיעורו של הרב מיכלן, יום שני, אור לי"ט אלול תשס"ו, 11 לספטמבר 2006. כרגע מדבר יצחק רובין.
אבל ברור שתשובה גם מוחקת חטאים כשנעשית על חטא. נכון שאפשר היה להגביר תשובה גם בלי חטאים, ויש מקום לתשובה גם שלא חטאת, אבל אני מדבר על מתי שבו כן חטאת, וגם שם הרי הפתרון הוא תשובה, נכון? המרפא לעניין הזה הוא תשובה, ועל זה אני שואל, איך זה מוחק את העבר? זאת אומרת, בסיטואציה אחרת יש תשובה תפקיד אחר, נכון? אבל אני שואל על הסיטואציה הזאת, לא על סיטואציה אחרת. טוב, אני רק רוצה באמת לסיים את מה שעשינו בפעמיים הקודמות. בעצם דיברנו על שני תהליכים של תשובה. תשובה שהיא מהפכה נפשית ותשובה שהיא פרוצדורה. אחת מהן זה לפנים משורת הדין שמקבלים אותה, שהקדוש ברוך הוא מקבל אותה. השנייה זה לפנים משורת הדין שבכלל אפשר לעשות אותה. זה בעצם תורך הדברים. השאלה שליוותה אותנו לכל אורך הדרך, אני גם הערתי על זה, זה מה עושים עם הרמב״ם. הרמב״ם הרי מגדיר בינוניים, צדיקים ורשעים בצורה אריתמטית, ככה דברות נראה, כמה עבירות, כמה מצוות, בשקלול, לא סתם סתירה, באיזשהו שקלול כלשהו, אבל עדיין זה לא נראה כמו הפירוש שאמרו ברמב״ם, שהפירוש אמר הצוותי חיים למשל, שתשובה זה מה הכיוון הרוחני שלך. בינוני, צדיק ורשע זה מיון לפי מה הכיוון הרוחני שלך. אם הכיוון הנפשי הרוחני שלך הוא חיובי, אתה צדיק. אם הוא שלילי, אתה רשע. אם אתה עובד שתי החתונות או בין שני הסעיפים, אז אתה בינוני. ואז התשובה היא בעצם איזו מהפכה נפשית להפוך לאיזשהו כיוון רוחני חיובי. זה היה הבסיס שלנו, התחלנו את העניין הזה של התשובה העמוקה יותר, המהפכה הנפשית. ברמב"ם לא נראה שזאת ההגדרה. אז א', נדמה לי שזה כבר, אולי הזכרתי את זה באחת הפעמים, הרמב"ם מדבר על הלכות תשובה. מה שכתוב פה זה הלכות תשובה. הלכות תשובה כולן עוסקות בתשובה הקטנה. כי לתשובה הגדולה אין הלכות. אם אתה בא על תשובה, אז אתה בא על תשובה. אז זה לא שעשית את זה, עשית את זה לפי הסדר, מתי עשית את זה, בזמן את התשובה, לפי הסדר את התשובה. כל השאלות האלה לא נשאלות ביחס למישהו שהוא בעל תשובה אמיתית. מישהו שהוא באמת בעל תשובה, שהוא עכשיו צדיק, הקדוש ברוך הוא לא ידון אותו למיתה. זה ברור. כל הדיונים ההלכתיים, זאת אומרת עם הפרטים, מה מעכב, מה לא מעכב, איזה שלבים, מה צריך לעשות ובאיזה צורה, זה הכל באותו הקשר של התשובה הפרוצדורלית. כי שם זו תשובה שההלכה מגדירה אותה, וצריך לעבוד על פי הפרוצדורה שההלכה קובעת. כיוון שכך, אם הרמב"ם רוצה לכתוב ספר על הלכות תשובה, אז הוא עוסק באותה תשובה שבה לגביה נאמרו הלכות. כלומר, יש כללים, מה עושים ומה לא עושים. זאת רק התשובה הקטנה, התשובה הגדולה לא תשובה לספר הלכתי, זה ברור שאם אתה צדיק, אז אתה צדיק. אז אליך, לא מדברים. הלכות תשובה מדברות, או מדברים, הלכות תשובה מדברים, אני חושב, לא, מדברות, על מישהו שצריך את הלכות תשובה. אז לכן, יש משהו תנאי ראשוני שקובע אל מי מדברים. אם אתה בכלל לא חטאת, אז אנחנו מסכימים שלא צריך לולי ההערה הזאת, כן? לא צריך לפתוח את הלכות תשובה. בסדר, לא חטאתי, הכל בסדר, אני יכול לנוח על משכבים בשלום. אבל, זאת אומרת, כל העניין הזה מדבר על מי שחטא. מי שעשה תשובה אמיתית הוא כמו מי שלא חטא. אז הלכות תשובה, לא עוסקות בו. זה הכל, הרמב"ם לא מדבר אליו. לא בגלל שהרמב"ם חולק על העניין הזה שיש דבר כזה. רעיון מהגמרא כמו שהבאנו, זה לא סביר שהרמב"ם חולק על זה. אבל בכל זאת הייתי מצפה, במיוחד לאור הפיוטיות היתרה ששורה על הרמב"ם בהלכות תשובה, בכמה מקומות הוא ממש כותב שם דברים שנראים כמו פיוט, הייתי מצפה שבכל זאת יזכיר את זה. בסדר, שיגיד, אוקיי, אבל יש גם איזה תהליך גדול, תהליך שהוא עליו אנחנו לא מדברים בהלכות תשובה, אבל תהליך, אני חושב שאולי הוא מזכיר את זה, בפרק ב'. אמא בתחילת פרק ב' אומר ככה, נקרא לכם את לשונו, תראו גם את סדר הדברים, ויכול להיות אולי שזה לזה כוונתו. הוא אומר, כך מתחיל פרק שני, איזוהי תשובה גמורה. אנחנו עושים לב למושג, תשובה גמורה. לא אומר, מה זאת התשובה? איזוהי תשובה גמורה. זאת אומרת, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה, לא מהירה ולא מכישלון כוח. כיצד? הרי שבעל אישה בעבירה, ולאחר זמן מתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. אני חושב שנמצא בדיוק באותה סיטואציה, באותן נסיבות, ולא נכשל. זה בעל תשובה גמורה. למה הוא בעל תשובה גמורה? כי הוא באמת השתנה. זה מישהו שבאמת השתנה, זה לא מישהו שעשה פרוצדורה. מישהו שבאמת השתנה, מה המדד? שים את עצמך באותה סיטואציה עצמה, ותהיה כמו מדידה מדעית. אני רוצה לבדוק הבדל בפרמטר מסוים בין שני דברים, מה אני עושה, אני משווה את כל שאר הפרמטרים, מבודד רק את אותו פרמטר שאני רוצה לבדוק אותו, פה הוא ישנו, פה הוא איננו, אני יודע, קבוצת מדגם וקבוצה רגילה, קבוצה מבחן, אני משווה ביניהם, ואני רואה, אם זה משנה, סימן שמשהו שנוגע לפרמטר הזה עצמו השתנה, נכון? אז כשאני רוצה למדוד...
זה לא מפני אהבה ולא מפני היראה.
מה?
ולא מפני האהבה שכתוב שם, ולא מפני היראה, זאת אומרת שבאמת זה אלמנט...
בגלל התשובה, ולא מיראה ולא מכישלון כוח. כן, רק בגלל התשובה, בגלל שהוא עכשיו באמת השתנה.
איזה יראה הוא מתכוון? יראת
השם או...
אפילו יראת השם. אפילו יראת השם זה עדיין לא... זה דיברנו בתחילת השנה, דיברנו על מה זה נשמע. מה זה נשמע? שאמרנו שגם יראה וגם אהבה זה לא נשמע. אז פה הוא אומר, לא מיראה, אני חושב שהכוונה מיראת השם. אבל לא מהירה, הכוונה הוא לא חושש מהלחץ החברתי, או שיראו אותו בשיחותיו, או משהו כזה, אולי גם זה, אבל יכול להיות אחרי שמתכוון גם ליראת השם, אני לא יודע, לא מפורט פה, של הדעת. אבל נדמה לי שההלכה הזאת מדברת בדיוק על בעל תשובה גמורה. בעל תשובה גמורה, פירושו של דבר, זה אותו אחד שאליו אני לא מדבר. זה אותו אחד שבאמת השתנה, הוא נמצא באותן נסיבות עצמן ונוהג אחרת. אני נזכר עכשיו רבי יצחק קוטנר, לא אמרתי את זה פה פעם, רבי יצחק קוטנר מסביר למה בפורים צריך לשתות עד זה לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. זה לכאורה הפוך להיגיון. זאת אומרת, כל המטרה של פורים זה בדיוק לדעת מה ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. מה זאת אומרת, למה אני צריך לטשטש את זה כך כדי שאני לא אבחין בין ארור המן לברוך מרדכי? אז זה אומר רבי יצחק קוטנר אותו יסוד שאנחנו רואים גם כאן, שכדי להבחין טוב בין המן לבין מרדכי, החוכמה היא לטשטש את כל ההבדלים הלא רלוונטיים ביניהם. כי עומק ההשוואה, כן, עומק ההבחנה, ככה הוא כותב שם. מה זאת אומרת? בספרי ילדים שאנחנו מכירים, כן, אז מציירים את עשיו בתור איזה מישהו דוחק כזה, מגיל, עם שערות וכל
מיני. אף ארוך.
כן, בדיוק, איזו דמות כזו שכשרואים אותה, זה דוחה. יעקב איש תם נפלא עם רשת פנים נהדרת ומקסימה וכו' וכו'. ומה זה בעצם גורם? זה בעצם אומר, בסדר, הוא נולד כזה מקסים, עם טבע נהדר, הוא מתפה אפילו, הכל טוב, אז הוא בטח, הוא צדיק. והוא נפח, הוא נולד כזה, אם שלא מצליח, בהמה כזה. אז לכן הוא עשיו. החוכמה היא, כדי להתחיל באמת בין יעקב ועשיו, צריך לצייר אותם אותו דבר בדיוק. אותו דבר בדיוק, אך יעקב בחר בטוב ועשיו בחר ברע, זה ההבדל ביניהם. כל מי שלא מטשטש את ההבדלים האחרים, מפספס פה משהו. הוא בעצם אומר, אולי בכלל זה פרמטר שתלוי באיך הם נולדו ולא באיך הם בחרו. ואז זה באמת לא חשוב. אותו דבר הוא אומר על שני הצעירים ביום כיפור. עליהם הוא נדבר בשיעור האחרון אולי של ה... ויוצא באמת תשובה. בשני הצעירים של יום כיפור, אז גם שם המשנה הרי אומרת שיש דין שהם יהיו זהים בקומה, במשקל, בדמים, זאת אומרת, בכל הפרמטרים הם צריכים להיות זהים. למה? אז זה לא מתחקות, זה אותו דבר. גם שם אני רוצה שההבדל היחידי בין שני הצעירים יהיה שזה הולך לעזאזל וזה הולך לעשן, זה הכל. זאת אומרת, אם זה יהיה תלוי במשהו נוסף, אז תשתכנו את ההבחנה שבה אנחנו באמת רוצים. ההגרלה בהקשר של הצעירים כמובן משקפת את הבחירה. זאת אומרת, לבחור בזה, הצעירים לא בוחרים, אנחנו עושים הגרלה. ההגרלה משקפת, מבטאת איזשהו תהליך של בחירה, הבחירה זה מין יש מאין כזה. אז זה נבחר לעשן וזה נבחר לעזאזל, זה ההבדל ביניהם, זהו. לא שום דבר אחר, לא בגלל שהוא נולד כך והוא נולד אחר, אלא כי הוא נבחר לזה והוא נבחר לזה. זה לאדם כמובן, זה מה האדם בוחר, לא למה האדם נבחר. האם האדם בוחר בטוב או בוחר ברע?
אבל אז השם בוחר, לא
אומר אותם. כן, לכן אני אומר, הצעירים הם לא בני בחירה, זה רק נועד לשקף לנו מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. אז אנחנו רוצים שכל ההבדל בין שני הצעירים יהיה אך ורק הבחירה, זה הכל. ואותו דבר בין יעקב ועשיו, ואותו דבר גם פה, הבן אדם נכנס לאותו מקום, תראו, מוחקים פרמטרים שהם לחלוטין לא רלוונטיים. הוא אומר, במדינה שעבר בה, זה צריך להיות אפילו באותן נסיבות פיזיות כמו שהיה אחר. כי אז אני יודע שזה רק זה. זאת אומרת, שאז ברור שהוא השתנה. זה לא שום השפעה אחרת שקרתה פה. מה זה בעצם כל ההלכה הזאת ברמב״ם? ההלכה הזאת ברמב״ם בדיוק מגדירה את אותו תהליך שעליו דיברנו בתור השינוי המהותי.
זה לא נראה ככה, זה בדיוק המשך של החלק השני, הפרטני הזה. שמה זה תשובה? זה... להתחרד על הדבר?
לא, לא.
ולא
לעשות דעות פעם. שזה צריך להיות את סדר ההלכות.
בהמשך,
ההלכה הבאה. לא, זה הפוך בדיוק. ההלכה הבאה עכשיו מתחילה את הפירוט הזה. ואני עכשיו בדיוק, לכן אני עוד רגע אקרא את זה. אז ככה רמב"ם פותח את פרק שני. מה שקראתי עכשיו זאת פתיחת פרק שני. ואז הוא אומר, הוא ששלמה אמר, הוא זכור את דבריך בימי בחורותיך, ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ואת שאי אפשר לא לעשות מה שהיה עושה, אז כבר יותר קל לשוב. אבל עדיין, אף הפי שאינה תשובה מעולה, מועל אפילו. הוא בעל תשובה הוא. אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה הוא ביום מיטתו. ביום מיטתו. הוא מת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו האבים אחר הגשם, שהוא יום המיטה. מכלל, שאם זכר בו רוב ושב קודם שימות, נסלח לו. כך אומר הרמב"ם. ועכשיו, פתאום בהלכה ב' הוא אומר כך, ומהי התשובה? מהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את אור, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשה הוא עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וגומר, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, וצריך להתוודות בשפתיו, ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. ארבעה צלבי התשובה, שרס"ג בעצם היה הראשון ש... שסידר אותה בצורה כן, מוגדרת, בעצם מובאים פה בהלכה ב' ברמב״ם, עזיבת החטא, חרטה, וידוי וקבלה לאהבה, שלא יושב לזה החטא לעולם. אלה ארבעת חלקי התשובה, בהלכה ב'. הרמב״ם לא אומר בהלכה א', מהי התשובה? אחרי זה הוא אומר, מה האינדיקציה שלך לזה שאתה באמת בעל תשובה אמיתית, אם אתה באותן נסיבות ולא חטאת, זה עובד הפוך. וקודם כל אני אסביר לך מה זאת התשובה הגמורה. מה זה התשובה הגמורה? אם אתה באותן נסיבות ולא חטאת, סימן שעשית תשובה גמורה. ואז הוא פתאום אומר, ומה היא התשובה? כרגע הסברת, מה זה בעל תשובה גמורה?
איך להגיע לזה?
זה הסתם. אז אולי אפשר להגיד איך להגיע לזה, למרות שלא נראה, אתה רואה גם בהמשך, שהוא נכנס לכל הפרטים מדרכי התשובה. זאת אומרת, יש דברים שמעכבים, יש דברים שלא מעכבים.
זה נראה כאילו זה הדבר הכי מעשי, במקום שזה צריך להיות דבר הכי מוכנים. מה, החלק
הראשון? לא מעשי בכלל. לא מעשי בכלל.
למה? להיות בוידוק אותה כתובה?
לא, זה מבחן מעשי, אבל איך לעבוד על זה?
כן, אבל זה מבחן תיאורי.
לא, מבחן תיאורי. לא, מבחן מעשי.
אתה תגיע את עצמך למצב כזה?
מה, אתה תגיע את עצמך לבידוק?
לא, לא, זו שאלה מעניינת.
אז תדע ש...
שפת אמת מאיר פה באמת, השפת אמת מאיר, שנראה לו קצת מהרמב״ם, שהרמב״ם טוען למרות שבדרך כלל אסור לאדם להכניס עצמו למצב שהוא יכול להגיע לחטא, במסגרת תהליך של תשובה יכול להיות שמהרמב״ם הזה אפשר ללמוד שאפשר להכניס את עצמי לאותו מצב עצמו כדי לבדוק את עצמי כחלק מתהליך התשובה. זה חידוש מאוד גדול, על פי ההלכה באופן עקרוני אסור לעשות דבר כזה. אבל ככה הוא לומד, לא ברור שבאמת זה מה שכתוב ברמב״ם ויכול שזה רק
נכנס תאורטי. התשובה הוא רוצה להתרחק מהחטא, לא יותר מתקרב אליו.
כן, לא, להתרחק מהנסיבות, מהחטא עצמו, אבל לא מהנסיבות. הנסיבות הן רק מדד כדי לראות איפה אני עומד, אני רוצה לדעת.
החיים הפשוטים, כמה שאתה יותר מגיע לך לקרושה, להתרחקות, אתה מתרחק גם מנסיבות. זה ברור.
אבל אם אתה בכל זאת רוצה לבדוק האם אתה בעל תשובה אמיתי או לא, הרי אם אתה צדיק, אתה יודע, זה קורה לזה...
לא, זה לא בשביל לחדור בתשובה, אתה צריך
להתקרב,
לא בשביל לבדוק.
לא, אני אומר, פה ברמב"ם זה נראה בשביל לבדוק, לא בשביל לחדור בתשובה, יש לחדור בתשובה, אתה
פרוש לבדוק. אבל אם יש לי עוד דבר, כאילו בשביל לחדור אותה, אתה צריך לעשות...
לא, זה אני לא בטוח. זה אני לא בטוח, למרות שזה מה שזה הבאתי את השפת אמת, שבשפת אמת באמת נראה שזה, אם זה מותר, אם נותן בדיקה, לא סביר שיהיה היתר לעשות את זה. נקלטת לשם, אז דה לך שאתה באמת בעל תשובה אמיתי, אבל למה? אם זה באמת חלק מתהליך התשובה עצמו...
מה אני נכנסת בעלות? כי בגלל התשובה, הבאת
לך את התשובה למצב. לא, אבל אתה נשאלת לא אונס, אתה באמת אנוס. אם נשאלת לא באונס, אז לא עשית תשובה, אבל זה לא אונס. זה לא... היית צריך להחזיק מעמד. אז באמת, טוב, אם תופסים שזה ממש יותר, אז נראה שזה באמת חלק מתהליך התשובה עצמו, ולא רק מבחן שבדיעבד. לא, שמה זה תקנה דרבנן מראש, אסור לקרוא לאור הנר. זו הנחיה כללית שאומרת...
אם אתה רוצה לחזור בתשובה...
כי הנחיה, כי זה תקנה דרבנן.
שמעיה,
שניתה רבי ישמעאל, והוא הכניס את עצמו למצב
של אני
יכול... כמעט איתה.
כן.
אז הוא אמר, כמה גדולים דברי... כן, אבל שם זה מצב שבו חכמים קבעו במפורש איסור על קריאה לאור הנר. אם חכמים לא היו קובעים את זה, אני רק יודע שיש חשש שאולי אני אבוא להטות.
זה קרוב.
אם אני חייב באמת לא לקרוא לאור הנר מדעתי, אז למה חכמים תקנו? אז אני כבר חייב לזה שהם תקנו.
זה מראה איזשהו עיקרון, אל תכניס
את עצמך. את העיקרון הזה רואים במקומות אחרים, שם זה לשון התקנה פשוט. התקנה אומרת אל תקרא לאור הנר, והסיבה שמה יתה. איפה רואים את העיקרון הזה? סחור סחור אמרים לה לנזירה, ולקרמה לא תקרב. זאת אומרת, לך מסביב לכרם, אל תתקרב לכרם אם אתה מזיר.
זה אומר שלא יחליט כתבו למצב.
נכון, ועל זה אומר השפת אמת. לא, על זה אומר השפת אמת, שאולי בתהליך של תשובה, שם יש מצב חריך, שם כן מתירים לו את זה, למרות שבדרך כלל זה עצור, זה כל החידוש. למרות שבדרך כלל אסור לעשות את זה, אבל אם באמת אתה צריך את זה לצורך תהליך התשובה, יכול להיות שגם את זה מותר לך לעשות. זו שאלה גדולה, אם אפשר לדייק את זה
ברור. אז נעבור על איסור ייחוד? אז נעבור על איסור ייחוד?
למרות שאיסור ייחוד זה איסור ממש. אני לא חושב שאת זה הוא יתיר. אני מדבר על מצב, להיכנס לתוך מצב שאתה תוכל להגיע לחטא. שהמצב של עצמו הוא לא חטא, אבל זה מצב שמתוכו תוכל להגיע לחטא. בדרך כלל אסור גם להיכנס למצב כזה. זה אפשר. הדבר שהוא עצמו מוגדר כחטא, כמו לקרוא לאור הנר, כמו שיצחק אמר קודם, אני לא חושב שהוא יגיד לך תקרא לאור הנר כדי לוודא שאתה לא מתה. יש תקנת האור הנר,
אסור לקרוא לאור הנר.
יש כמה מלא עיתונים מאור הנר ולא לקרוא לאור הנר. לא לקרוא, שהוא לא נכנס לתוך גדרי האיסור ההלכתי, אבל לא כדאי לעשות אותו במצב רגיל.
זה לא מסוג הדברים שאומרים אותו לעמך.
כן, טוב, יש הרבה דברים.
לא, זה עדיין, הרי כשבודקים בסטטיסטיקה, לא בודקים פעם אחת. זאת אומרת, גם פה, נוסיף עשר פעמים, גם הוא לא חטא בכל ה... בטח 15 פעמים מתייחד, ופעם אחת הוא עשה את העבירה הזאת, עכשיו אומרים לו, בוא תעשה פעם אחת למשחק, כשאתה כבר מוכן אליו.
זה פעם אחת, אולי הוא מקבל כמה פעמים, אני לא יודע.
מוסר,
כאילו
משהו
סמלי
גם זה.
יכול להיות, אני אומר, אני לא חושב שהדיוק הזה ברמה הוא הכרחי. זאת אומרת, זה שבאמת הרמה אומר שמותר לעשות את זה. הרמה נותן לנו מדד. זה לא אומר בהכרח שמותר גם לעשות את זה. אני רק מעיר, היה אתם פה, אז אמרתי שחשבת אמת, מעלה פה את האפשרות שאולי אפילו לדעות שהרמה זה מותר. לענייננו, מה שכתוב פה ברמה לכאורה, זה שמצד אחד הוא מתחיל איזו בעל תשובה גמורה. וזה בעצם אותו אחד לפי המהלך שאנחנו עשינו עד עכשיו, זה בעצם אותו אחד שאליו אנחנו לא מדברים. הוא השתנה, הוא עשה הכל, כל הפרוצדורה שבאה אחר כך, עזיבה, חרטה, וידוי, קבלה, לעתיד, כל זה לא נאמר עליו. אחרי זה, באיזו היא התשובה, התשובה ההלכתית, שעליה אני מדבר. מה, אז איך בכל זאת, מי שכן צריך לעשות תשובה? מה הוא עושה? אז יש את השלבים השונים, וככה צריך לעשות את זה. עכשיו, נכון הוא שבהחלט יכול להיות שהלכה ב' היא הדרך להגיע להלכה א'. להיות בעל תשובה גמור, איך עושים את זה? מתחילים את הפרוצדורה ומעמיקים אותה, ועד שמגיעים להלכה א', אבל גם זה לא סותר. כי באמת אחת האפשרויות להבין את היחס בין שני תהליכי התשובה האלה, שזה לא סתם שתי אלטרנטיבות שאני מחליט איך להיות, האם להיות פה או להיות שם. יכול להיות, הרי בסופו של דבר, גם בתהליך התשובה פרוצדורלי, יש שלב שהוא שלב שנקרא חרטה. שלב נפשי, צריך לפשפש במעצר. ולראות שהוא לא... לקבל על
גמורה.
מה? לא, זה היה מה אומר, התשובה לא חייבת להיות תשובה גמורה, ואפילו אחי מקבלים אותו. אבל ברור שהשאיפה צריכה להיות לתשובה גמורה. איך מגיעים? יכול להיות בהחלט שהרמב״ם, זה גם נכון, וזה לא סותר. שהרמב״ם בהלכה ב' אומר לנו איך מגיעים למצב של הלכה א'. תתחיל את התשובה הפרוצדורלית. אי אפשר סתם ככה לעשות מהפכה, יש מאין, זה קשה, זה מאוד קשה לעשות דבר כזה, דיברנו זה הפעם הקודמת. אבל מה כן, איך בכל זאת עושים את זה? צריך להתחיל בתהליך שהוא כאילו רק פרוצדורלי, רק לפי שלבים, תהליך כאילו מכני, לא לגמרי מכני. יש שם חרטה, יש שם אלמנטים נפשיים, זה לא סתם פרוצדורות ריקות. ואתה עושה את זה, ואז אתה מתחיל את החרטה, ואתה מתחיל לחשוב יותר, ואתה בודק עוד קצת, אתה נכנס יותר לעניין הזה, ומרבה בצ'וק מעשים טובים וכו', להכניע את הלב וכל מיני דברים כאלה, ולאט לאט אתה מתקדם, עד שאולי בסוף תוכל להיות בעל תשובה גמורה, ואז נכון, אתה כבר לא צריך כלום. בסדר, אבל יכול להיות שהדרך להגיע למצב של בעל תשובה גמורה זה להתחיל באותה תשובה פרוצדורלית, באותה תשובה קטנה. אז יש לה שני תפקידים. תפקיד אחד, למי שלא הצליח לעשות תשובה גמורה, אז יש לו גם את האופציה הפרוצדורלית. התפקיד השני הוא יכול להיות שזאת הדרך שדרכה מגיעים גם אל התשובה המלאה.
כל המהלך הזה היה טוב, זה היה פרק א', זה לא פרק א', זה פרק ב'. פרק א', אדם... גם בפרטים, אולי נוכל של גדולים האנושים.
זה השידוי, הוא מדבר. תכף אנחנו נדבר על זה על פרק א', אז מה? את העיר המשתלח, זה רק מבואות ראשונים.
איך עושים
בידוי? את לשון הבידוי, כי המצווה היא הבידוי. זה אנחנו נדבר עוד נעת, אבל בידוי זה
הפרטים. לא, אני מתחיל מזה. ההיגיון, באמת,
זה המצווה.
לתאר מה זה תשובה, מה זה תשובה?
לא, כי הבידוי היא המצווה, זה אני אדבר היום. לפי הרמב״ם אין מצווה לתשובה, יש מצווה של בידוי. אז הרמב״ם מתחיל עם מה שכתוב בתורה, בתורה כתוב והתוודו את חטאתם אשר חטאו. מתוך זה הוא מבין, הוא מגיע בהדרגה, הוא אומר מה זה עושה, זה בעצם המשמעות של זה היא תשובה. גם זה יהיה משתלח, זה ככה, כל המשמעות של זה. ואז זה מתחיל, זה טוב, אז בואו אני אסביר לכם מה זה תשובה.
מה זה התשובה האידיאלית?
אני חושב אבל שפה ישנה מתודיקה שאפשר להבין אותה גם אחרת. אתה מתחיל עם מה שכתוב בתורה, כי הרמב״ם כל הספר שלו עובד ככה, אתה מתחיל עם המצוות שכתובות בתורה, ואז אתה מתחיל לפרט אותם, ואתה מתחיל בסוף לכל המכלול, כמה שאתה יכול, ואתה מתחיל, הכל עצמך זה מה שכתוב בתורה. מה שכתוב בתורה זה מצוות בידוד, זאת שיטת הרמב״ם, אבל אני אראה. אז לכן אני לא בטוח עד כמה באמת אפשר לזה יש. טוב, בכל אופן זה רק לסגור את המעגל שעשינו בפעמיים הקודמות. מה שאני באמת רוצה לעשות היום זה לחזור לפרק א' ברמב״ם, זה היה פרק ב'. נחזור לפרק א' ברמב״ם, ויגע גם בהמשך. ושם כתוב כך, הרמב״ם בעצם, בספר המצוות, המצווה עין ג', כשאת עושה עין ג', כותב כך, מצוות עין ג', היא שציוונו, להתוודות על האבונות והחטאים שחטאנו לפני הקהל ולומר אותם עם התשובה. מה המשווה? להתוודות על החטאים שחטאנו עם התשובה. כשעושים תשובה, אתה צריך להתוודות. וזהו הבידוי וכוונתו שיאמר, אנא השם חטאתי, עמיתי ופשעתי ועשיתי כך וכך, ויעריך המאמר ויבקש המחילה וזה העניין לפי צחות לשונו. ודע שאפילו החטאים שחייבים עליהם אלו המינים מקורבנות הנזכרים שאמר שיקריבם ויתכפר לו, לא יספיק עם הקרבתם בלתי הבידוי. התורה אומרת שאם מביאים קורבן זה מתכפר. והרמב"ם מודע לך שהקורבן לא מכפר אוטומטית. צריך לבוא בידוי עם הקורבן. בעצם המצווה הבסיסית היא להתוודות עם קורבנות, לא קשור ליום כיפור ובית שבועה בשלב זה. אלא עם הקורבן, כשבן אדם מביא קורבן על חטא שהוא עשה, הוא יכול לעוד חצי שנה. הוא צריך להתוודות, כי אחרת לא מתכפר לו החטא שעליו מובא הקורבן. בהמשך הרמב"ם מביא, הנה נתבהר לך שכל מיני האבונות הגדולים והקטנים ואפילו מצוות עשה חייבים להתוודות עליהם. ובעבור שבא זה הציווי שהוא, ציווי בתורה, והתוודו, התוודות חטאתם אשר חטאו, עם חיוב הקורבן, בתורה הרי מופיעה החובה להתוודות עם חיוב הקורבן, היה עולה במחשבה שאין הווידוי לבדו מצווה בפני עצמו, אבל הוא מדברים הנגררים אחר הקורבן. היה עולה במחשבה מלשון התורה שאין מצווה להתוודות, אלא זה חלק מהפרוצדורה של הקרבת הקורבן. חלק מהפרוצדורה היא גם שצריך להתוודות, אחרת זה לא מתכפר. וצריכו שבערו זה במחילתא בזה הלשון. אז בשביל זה צריך את הדרשה במחילתא שנאמרה בזה הלשון, כדי להוציא מהמחשבה שהוא אמר, דיבר, הציג אותה קודם. יכול, בזמן שהם מביאים הם מתוודים, ובזמן שאין מביאים אין מתוודים, אין, היינו חושבים שאולי מתי שמביאים קורבן אז צריך להתוודות, אבל אם לא מביאים קורבן אז אין חובה להתוודות, תלמוד לומר, דבר על בני ישראל והתוודו. ועדיין אין משמע וידוי אלא בארץ, מניין אף בגלות, תלמוד לומר, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. וכן דניאל אמר לך השם הצדקה וכו'. הנה מתבאר לך מה שזה חרבו, כי הוידוי חובה בפני עצמה. זה חובה לחוטא על כל חטא שחטא, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, בין הביא קורבן, בין לא הביא קורבן, חייב להתוודות. כמו שאמר, והתוודו את חטאתם. ולשון ספרי והתוודה, זה וידוי דברים. דרשה של ספרי. אז מה הרמב"ם בעצם אומר? יש מצווה להתוודות. היא כתובה בפסוק כחלק מהפרוצדורה של הבאת הקורבן. אבל יש דרשה, ובחינתא ובספרי, שזה לא רק מתי שמביאים קורבן, אלא יש חובה להתוודות על כל חטא, בלי קשר לקורבן גם. אם מביאים קורבן, עושים את זה יחד עם הבאת הקורבן. כשאין קורבנות, או על חטאים, יש חטאים שעליהם לא מביאים קורבנות, אז יש גם כחובת בידוי, בלי קורבן. כך אומר הרמב"ם, אז מה נראה מלשון הרמב"ם? שיש מצווה להתוודות על החטא. יש מצווה לעשות תשובה? אין מקור אחר, זה המקור היחידי שיש בספר המצוות. בתורה יכול להיות שיש, ברמב"ם, בספר המצוות, זה המקור היחידי שיש. מה, איך אנחנו יכולים ללמוד את המקור הזה? המקור הזה לא נראה שיש מצווה לעשות תשובה, אלא מה? כמו שהוא אומר שם, שכשיעשה את התשובה, אז איך עושים את זה? צריך להתבודות בפה. לא מספיק תשובה בלב, צריך וידוי בפה.
הוא עושה את הוידוי, עושה את
זה עם תשובה. לא, לא, הלשון היא הפוכה. זה חשוב, הלשון היא הפוכה.
מה, זה
מתברה אצל הרמב"ם שצריך לעשות תשובה?
רגע,
זה הנושא
שלנו.
ככה גם
בהלכות תשובה משתנה. מצווה עם ג' שציוונו להתוודות על העוונות והחטאים שחטאנו לפני הקהל ולאמור אותם עם התשובה. לא, כשאתה תעשה את התשובה, המצווה היא ללוות את זה בבידוי.
לכאורה זה כמו מצווה
ציצית,
זאת אומרת, רק אם יש לך בגד
ארבע כפות. ככה נראה, כן, ככה נראה משל הרמב"ם. זאת אומרת שאם אתה החלטת לעשות תשובה, החלטה שלך, אין מצווה. אם החלטת לעשות תשובה, יש פרוצדורה, איך עושים את זה? דיברנו כבר על הפרוצדורות. יש פרוצדורה, איך עושים את זה? חלק מהפרוצדורה חייב להיות וידוי בפה. אי אפשר להסתפק בתשובה שנעשית בלב. זה הכלל הראשוני מדאורייתא. חרטה, עזיבת החטא וכו', זה תוספות שבאות אחרי זה בתורה שבעל פה. אבל מה שכתוב מבחינת מניין המצוות זה הוידוי. איפה רואים את זה עוד? בהלכות תשובה בהתחלה. הרמב״ם כותב כך, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. משמעים את הניסוח. אם הוא יעשה תשובה, אז המצווה היא שהוא חייב להתוודות. באמת הרבה אחרונים מדייקים בלשון הרמב״ם, גם פה וגם בספר המצוות, שהרמב״ם בעצם תופס שאין מצווה לעשות תשובה. התורה לא קובעת עלינו חובה לעשות תשובה. כל מה שהתורה קובעת זה אם אתה רוצה לעשות תשובה, איך לעשות את זה נכון. איך? עם וידוי בפה, צריך לעשות... זה צריך לצאת גם הפה, לא רק בלב.
עדיין הוא לא מבין
כמו שפט,
אולי רוצה להגיד ההפך, שבידוי, בלי תשובה, לא עשית כלום, למרות שזה...
אבל הלשון שלו היא לא כזאת. אחרי אתה רוצה להגיד הפוך. יש בעצם מצווה לעשות תשובה. והתשובה צריכה להיות מלווה בבידוי.
מאיפה בעצם נצטרך לעבור
לתשובה? זה השאלה הגדולה, בסדר, אבל שאלת קודם, עוד נגיע עוד מעט. אבל בינתיים הוא לא אמר כלום, נכון? אז נראה שבאמת אין. עכשיו, אם אנחנו רוצים בכל זאת להגיע לפסוק של ושבת עד השם אלוקיך, אז הרמב"ן, באמת בפירוש התורה, הרמב"ן כותב ככה, בפסוק, פרק ל' פסוק י' א', בפרשת ניצבים, וטעם כי המצווה הזאת לא נפלאת ממך, לא רחוקה וכו', אז הוא אומר כי המצווה הזאת על כל התורה כולה, והנכון, כי על כל התורה יאמר כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום. אבל המצווה הזאת, מה זה הטעם המצווה הזאת? זה לא כל התורה, מה זה המצווה הזאת? אז הוא אומר, המצווה הזאת על התשובה הנזכרת. כי המצווה הזאת לא נפלאת אם כן. על התשובה הנזכרת, כי והשבות האל לבביך ושבת עד השם אלוקיך, מצווה שיצווה אותנו לעשות כן. כך אומר הרמב"ן. ונאמרה בלשון הבינוני, לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן. למה לא כתוב שישוב מחטאו או משהו כזה, כתוב ושבת בלשון בינוני, כי רוצים לרמוז פה גם עוד פירוש, שמה? שיש גם הבטחה של התורה שישראל עתידים לעשות תשובה, אבל זה במקביל ובנוסף למצווה, יש מצווה לעשות תשובה. וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו, המשך אותו פסוק. מה זה בפיך ובלבבך לעשותו? כאן נאמר הוידוי.